שיעור אלינו נשמעת רבי מנחם יצחק בן יעקב ישראל אורלינסקי זכרונו לברכה, ששיעורי אלול מוקדשים אלינו נשמתו. בעניין האומות המאוחדות, מה שנקרא בלעז ה-UN, לבניין הזה יש, היה שני תפקידים מרכזיים. אחד, להכריז על הרשות שאומות העולם נתנו לנו לחזור לארץ ישראל. ההכרזה על דעת העמים הורידה את אותה שבועה שהגמרא במסכת כתובות מדברת עליה, שאסור לנו למרוד באומות, שבועות שבורא העולם השביע אותנו, ואחר שקיבלנו רשות מהעמים, אז סר פחד השבועה מעלינו, כפי שכבר כתבו אז גדולי עולם. מאותו זמן עד זמננו לאום יש עוד תפקיד, לעורר אותנו, להזכיר לנו שאנחנו שונים מכל העמים. וכמה שנבין את זה מהר יותר וטוב יותר, נצליח יותר. והואיל והם מנסים ומנסים לגזור עלינו גזרות באותו בניין שכל כולו שקר אחד גדול, אני אנסה היום, כפי שהדברים מחייבים, ללמוד מעט את הסוגיה של אותו ישמעאל שטוען את מה שטוען בלי שום אמת, עם חוצפה בלתי רגילה, עם שקרים שבכלל אין להם הגבלה וזמן. וכששומעים ורואים ועוד ישמעו ויראו ויקראו, אז חשוב לדעת מה חז"ל מלמדים אותנו בסוגיה הזאת ומה עלינו לעשות כששומעים ורואים את כל השקרים הגדולים של בני ישמעאל. אז נפתח את הדברים בצורה הבאה. ראשית, נאמר בתורה בסוף פרשת חיי שרה בקטע הראשון, ויהיה אחרי מות אברהם ויברך אלוקים את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי רועי. התורה מתארת לנו שהברכות שאברהם אבינו זכה עוברות ליצחק בנו. ואז היה ראוי שהתורה ישר תמשיך לפסוק י"ט, ולתודות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, והיה יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בת בתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לו לאישה, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו, כי ההכרה היא ויתר לו השם ותר רבקה אשתו. והתורה תתאר לנו איך באמת הברכות עוברות מאברהם ליצחק. אבל מה שעושה התורה זה משהו אחר לגמרי. פסוק ב', התורה מספרת לנו על כל תולדות ישמעאל ועל 12 הבנים שהיו לישמעאל. מה זה עושה בדיוק באמצע? אומר על כך בעל הטורים בקטע השני, שהתורה מתארת את כל בני ישמעאל, מסיים את התורה במילים על פני כל אחיו נפל, ומיד אחרי זה ואלה תולדות יצחק בן אברהם, להודיע לנו כשיפול ישמעאל באחרית הימים אז יצמח בן דוד שהוא מתולדות יצחק. זאת אומרת, ישמעאל זו תהיה הגלות האחרונה. ככל שישמעאל מקבל יותר כוח, מקבל יותר השפעה, פירוש הדבר הוא עולה למעלה יותר, כל הסיבה היא כדי להוריד אותו יותר. כי ככל שהאדם עולה יותר גבוה והוא נופל מהמקום הגבוה, הוא גם מתרסק מהר יותר, וכהיה לא היה. אז התורה וחז"ל מלמדים אותנו שהסוגיה שנעסוק בה לפני הגאולה, יותר מכל סוגיה אחרת, תהיה סוגיית ישמעאל. וזו הסוגיה. אנחנו רואים איך ישמעאל לא עם מנסה להיות עם במקום שלו שלו, אתה מקבל עוד כוח ועוד גיבוי. וצריך להבין שהשקר הגדול הזה שלו, לא כל העולם טיפש. הם יודעים בדיוק את גודל השקר, אבל כבר אין ברירה, כי כאשר באירופה יש 60 מיליון מוסלמים, לא פשוט להגיד לא לישמעאלים. וכאשר בארצות הברית יש למעלה מ-10 מיליון מוסלמים, גם זה מכביד. ובדנמרק למעלה מ-50% מהתינוקות הם מוסלמים, ובגרמניה, באנגליה, יותר מ-20%, אז מאוד קשה להגיד לא, גם כאשר רואים בצורה ברורה את כל השקרים ואת כל המטרות, ומנסים לשתף פעולה עם ישמעאל. ועוד יותר, נאמר הרי בגאולה העתידה, שמה שהיה בהתחלה יחזור ויהיה גם באחרית. מה קיים בהתחלה? שעשיו נהיה חתן של ישמעאל. עשיו התחתן עם מחלת בת ישמעאל. כך גם כן לקראת הגאולה, כותב לנו הרמב״ם, חז"ל מלמדים אותנו במקומות שונים, הגר"א מדבר על כך שיש שוב פעם חיבור בין ישמעאל ועשיו, כפי שאומרים בסליחות, קלה שעיר וחותנו ויעלו לציון מושיעים. אז איננו רואות איך הכל מתחבר ביחד. אני אנסה לראות, להבין, מה בדיוק הכוח של אותו ישמעאל, למה הוא מקבל כזה כוח, מה עושים מול דבר כזה, ובאמת, מה התפקיד שלנו כשרואים את כל מה שקורה. אז נפתח בצורה הבאה. הגר נמצאת במדבר, היא זוכה לפגוש מספר מלאכים. כל מלאך אומר את מה שאומר. אחד המלאכים אומר לה בקטע השלישי, פסוק י"ד, ויאמר למלאך השם, היא נחרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אל עונייך. זאת אומרת, הגר צריכה לזכור בשעת הלידה את הנס שקרה לה בתחילת ההיריון, שהיא אפילו לא ידעה שהיא בהיריון. מלאך מבשר לה שהיא שוב בהיריון, אבל הפעם היא תלד בן, והשם הוא ישמעאל. היא הייתה הרי צריכה לקרוא לו שמעאל, למה ישמעאל? נאמר על כך פרקי דרב לזר בקטע רביעי, וקרא את שמו ישמעאל. למה נקרא שמו ישמעאל? שעתיד הקדוש ברוך הוא לשמוע בכל נעקת העם, ממה שעתידים לישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים. לפיכך נקרא שמו ישמעאל, שנאמר ישמעאל ויענה. פירוש הדבר, השם ישמעאל זה לא רק על מה שקרה לאגר, הנס שבתחילת ההיריון בורא עולם הציל אותה. אם זאת הייתה הסיבה היחידה, הייתה צריכה לקרוא לו שמעאל. קוראים לו ישמעאל גם על שם העתיד, על שם הצרות שישמעאל עתיד לעשות בארץ לקראת אחרית הימים, והקדוש ברוך הוא ישמע את נעקתנו ויצילנו מכל צרותיו של ישמעאל. פירוש הדבר, עומק של חז"ל, עם ישראל לדורותיו, שבא עליו צרה, קם עליו אויב, היה עומד בתפילה. מה זה להתפלל בעת צרה? עם ישראל יודע טוב מאוד. אבל פה חז"ל מלמדים אותנו שדרך צרותיו של ישמעאל מגיע להבנה נוספת בתפילה שלא תמיד שמים לב אליה, והיא ההבנה החשובה שמכוחה עלינו ויש לנו, יהיה לנו את היכולת לעמוד מול ישמעאל. השאלתנו הראשונה היא, איזה הבנה מיוחדת בתפילה עלינו ללמוד דרך צרותיו של ישמעאל? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, כשישמעאל מגיע למדבר וגם הוא בסכנת חיים ביחד עם הגר, ובורא עולם מציל אותם, נאמר בקטע החמישי פסוק י"ט, ויפתח אלוקים את עיניה ותראה באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער, ויהי אלוקים את הנער ויגדל ויש במדבר ויהי רובה קשת. מה זה רובה קשת? רובה קשת זה צייד, הנטר. מה זה משנה אם ישמעאל היה צייד, או היה בעל מלאכה אחר? מה זה חשוב לנו לדעת? התורה זה לא סיפורים, התורה זה נצח. נאמר על כך בפרקי דרב אלעזר בקטע השישי, ישמעאל נולד בקשת, ונתרבה בקשת. שנאמר, ויהי רובה קשת, והיה נוטל קשת בחיצים, והיה יורה אחר העופות. שאלתנו השנייה היא מה הכוונה שישמעאל נולד בקשת, מתרבה בקשת, ונוטל קשת. השאלה השלישית והאחרונה, אותו ישמעאל מוזכר בהתחלה, בהתחלה, עוד לפני שנכנסנו בכלל לארץ ישראל, בנבואה של בלעם, אחרי שבלעם לא הצליח לקלל, הוא בא ואומר לבלק, בוא אני אספר לך מה יהיה באחרית הימים, מה יהיה בהמשך, מה שאני לא הצלחתי היום לעשות, יעמוד אויב וינסה לגמור את מה שלא הצלחתי. וכך אומר בלעם בקטע השביעי, וישא משלו ויאמר, אוי, מי יחיה מסומו אל. אומרים חז"ל, בקטע השמיני גם פה בפרקי דרב לעזר, אמר בלעם, מ-70 לשנות, שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא שם שמו לאחד מהם, אלא לישראל. הואיל וישבע הקדוש ברוך הוא שמו של ישמעאל לשמו של ישראל, אוי מי יחיה בימיו. שנאמר, אוי מי יחיה מסמואל. דברי חז"ל אלו מאוד לא מובנים, כי חז"ל פותחים ואומרים לנו שמ-70 לשנות שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא שם את שמו בישראל. ישראל. תוך כדי דיבור אומרים חז"ל, לא רק בישראל, אלא גם במי? בישמעאל. אז למה חז"ל לא יגידו פשוט? מ-70 לשנות שברא הקדוש ברוך הוא, שם את שמו בישראל וישמעאל, אוי מי יחיה בימיו. אז מדוע חז"ל כותבים לנו שבורא עולם שם את שמו רק בישראל, ותוך כדי דיבור באים ומלמדים אותנו לא רק בישראל אלא גם בישמעאל? אלה הם השאלות שדרכם מנסה להבין מעט את כוחו הגדול של ישמעאל, ממה הכוח הזה נובע, מה עושים מול כזה כוח. וכשנבין את זה, אז כל מה שעינינו רואות ואוזנינו שומעות יקבלו מבט אחר לגמרי. וכמובן, אם נלך בעקבות חז"ל, נוכל גם לראות איך התקיים במהרה המה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. שוב, בקיצור, שאלתנו הראשונה, איזה הבנה נוספת בתפילה עלינו להבין דרך צרותיו של ישמעאל, שלא תמיד שמים לב לזה? בית, מה הכוונה שישמעאל תולד בקשת, חי בקשת ונוטל קשת? דבר שלישי, בסופו של דבר, בכמה אומות הקדוש ברוך הוא שם את שמו? בישראל או גם בישמעאל? אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח אולי בעוד משפט אחד, כמה מדהימים דברי חז"ל מה שראו ברוח קודשם. ישמעאל, יש לו 12 בנים, לכתוב את כולם בפסוק אחד, זה באמת יהיה פסוק ארוך. אז כדאי לחלק אותם לשני פסוקים. אבל התורה לא עושה את זה. התורה לוקחת 3 מבני ישמעאל, ונותנת להם פסוק נפרד. בקטע הראשון, פסוק י"ד, נאמר, ומשמע ודומה ומסע. ולעולם, שיש שמות בתנ"ך, כל מילה בתורה יש לה חשיבות, יש לה משמעות, היא באה ללמד משהו. באים חז"ל ואומרים, מה מיוחד בשמות האלו? משמע, דומה ומסע. אומרים חז"ל, בקטע העשירי, לא יאומן מה שנאמר במדרש הגדול, ומשמע ודומה ומסע, שאנו שומעים חרפתנו ושותקים. רואים מה הם עושים ושותקים? נושאים עולם, פונים לעולם, שהעולם יראה את השקר הגדול. ומה התגובה של העולם? דוממים, לא אומרים כלום. ועליהם אמרה תורה, אוי מי יחיה מסומואל, אוי למי שיהיה במלכות ישמעאל. אז הנה לנו דוגמה אחת לדברי חז"ל, איך מאות מאות שנים קודם זמננו כבר ראו את מה שאיננו רואות. אז מה עושים עם העוצמה הזאת? כדי להסביר נפתח את הדברים בצורה הבאה. ישמעאל, חזם מלמדים אותנו, יש לו מעלה כפולה. א', הוא הבן של אברהם אבינו. ב', יש לו את ברית המילה. וכך כותב לנו רבי חיים ויטל בפירושו לספר תהילים בקטע ה-12 שורה השנייה, כבר ידעת כי הגלויות אינם אלא דלת בבל, מדי, יוון ואדום, אבל לא דתידים ישראל באחרית הימים להיות באחרית הימים בגלות ישמעאל. אתה נזכר בפרקי רב לזר ובמדרשי חזל, ואני מדלג קצת אחרי האמצע, אבל יש עוד גלות חמישי, אחרון לכולם וקשה מכולם, והוא גלות ישמעאל הנקרא פרא אדם ואינו נמשל אל החיות. ואז אמרו ישראל באופן אחר, לולי השם שעלינו בקום עלינו אדם. למה הגלות הזאת היא הכי קשה? כי היותו בן אברהם ויש לו זכות אבות, וגם יש לו זכות המילה. נסביר את הדברים. ישמעאל, נאמר לאמא שלו בזמן ההיריון, והוא יהיה פרא אדם. בעברית צריך לומר אדם פרא. אין דבר כזה פרא אדם. אדם שהוא פרא. אבל למה נאמר פרא אדם? כי חז"ל אומרים לנו שלמעשה ישמעאל לא היה יכול להיוולד בעולם. זאת אומרת, יש מצבים שלאנשים קשה ללדת, אבל יש סיכוי, יש אחוז מסוים שיוכלו ללדת, למרות שבשעה שהם יוולד להם בן או בת, זה באמת יהיה דבר נפלא, יהיה נס גדול, אבל עדיין אפשר להכניס את זה במסגרת הטבע. כבר היו מקרים כאלה, זה כבר קרה. אברהם והגר בדרך הטבע אין אחוז קטן שיהיה להם ילד. ככה זה מלמדים אותם. הקדוש ברוך הוא היה צריך לשנות סדרי בראשית לגמרי כדי שישמעאל ייוולד. לא היה מצב שאברהם יהיה לו בן. כך שהקדוש ברוך הוא שינה סדרי בראשית, ואז נולד ישמעאל. תגידו אותו דבר גם עם מי? עם יצחק? לא, עם יצחק זה אחרת אומרים חזר. כי שם כבר לא מדובר על שרי ואברהם, שם קיבלו שם חדש, אברהם ושרה. אז נכון, בגיל שלהם ללדת זה דבר לא כל כך מצוי, כמעט בלתי מצוי, אבל אחד למאה מיליון, נניח, אחד למאה מיליון, יכול להיות דבר כזה. זאת אומרת, עדיין למרות הנס הגדול, אפשר להכניס את זה לסדר הטבע. אבל ישמעאל שנולד מהגר ואברהם, זוהי מציאות בלתי אפשרית בדרך הטבע. לכן, אם הקדוש ברוך הוא שינה סדרי בראשית, אז התינוק שנולד הוא לא בסיסטם, הוא לא בסדר. אז הוא פרא והוא נראה כמו אדם. ולכן, המקום הטבעי שלו זה המדברות. נכון, הוא יכול לקחת מדבר ולהפוך את המדבר ליישוב, והוא עושה את זה כי יש בו גם אספקט של אדם, אבל ביסודו זה פרק, זה ישמעאל. והישמעאל הזה, כשהוא בא לבקר את אבא אחרי שהרבה שנים הוא לא היה בבית, הוא פוגש את יצחק, ויצחק אומר לו, אתה יודע שאבא מאוד זקן, וכשאבא ימות, כל הברכות שהשם בירך את אבא עוברות אליי. אומר לו ישמעאל, למה אליך? אנחנו הרי אחים, צריך להתחלב. אומר לו, למה? בגלל המילה, זה המפתח. וכך אומרים חז"ל לרגע בקטע ה-16, מכאן שלא ירשו ישראל את ארץ כנען מאבותיהם, אלא בזכות המילה. על מנת כן ניתנה ארץ לאברהם על שימול, על כן ניתנה ליצחק וליעקב על שימולו. על דבר זה ציווה הקדוש ברוך הוא ליהושע למול את ישראל בעת שבאו להיכנס לארץ, שאלמלא לא היו מולים, לא היו יכולים להיכנס לארץ. אז זה המפתח. אומר לו ישמעאל, אם זה המפתח, בוא תקשיב טוב יצחק. באיזה גיל אבא מל אותך? 8 ימים. באיזה גיל אבא מל אותי? אומר ישמעאל, 13. למי יש יותר מסירות? אומר לו, יצחק, אתה צודק. אתה צודק. מסירות הגוף שלך הרבה יותר גדולה משלי. אבל אצלנו, אם הקדוש ברוך הוא יגיד לי לתת את הכל, אני נותן את הכל. אחר הדברים האלה שאמרנו עכשיו, והאלוקים נישא את אברהם, הנה בקטע 13. אחר הדברים האלה רבי לוי אמר אחר דבריו של ישמעאל ליצחק. אמר לו ישמעאל ליצחק, אני גדול ממך במצוות, שאתה מלת בן 8 ימים, ואני בן י"ג שנה. אמר לו, בעבר אחד אתה מגיע בי במצווה אחת, אתה מנסה להיות גדול עליי? אם אמר לי הקדוש ברוך הוא זבח עצמך לפניי, אני זובח מיד, והאלוקים נישא את אברהם. מה כתוב כאן? יצחק אומר לי, ישמעאל, לך יש מסירות הגוף. ואת המסירות הגוף הזאת שיש לך, העברת בגנים, בג'ינס, לעם שלך. אז אין להם שום בעיה להתפוצץ ולהרוג איתם עוד כמה אנשים. באוטובוסים, בקניונים, ברחובות, מיליונים, אין להם בעיה עם זה בכלל. כי זה בגנים שלהם. לנו יש סוג אחר של חיים. חיים של מסירות הנפש. חיים שכל עניינם להשתדל לחיות, לקדש את החיים. חיים שבהם משתדלים להסיר את העורלה לא רק מהגוף בין 8 ימים, מהשפתיים, משה רבינו הרל שפתיים. להסיר את העולם מהאוזניים, הפסוק אומר, ערלה אוזנה משמוע. להסיר את העולם מהלב, ערלי לב. לחיות חיים של קדושה, לחיות חיים של טהרה, לחיות חיים עם מידות, זה יש לנו. זה דורש מסירות נפש, זה דורש עבודה גדולה, זה לחיים. זה הכוח שלנו לעמוד מול מסירות הגוף שיש לך. אצלנו היסוד הוא לקדש את החיים. אצלך היסוד הוא לקדש את המוות. זה יש לנו. זה עונה יצחק לישמעאל. ולכן אחר הדברים האלה, והאלוקים נישא את אברהם. מה היה שם משומת? מה היה? הייתה מסירות הנפש. וזה עובר אלינו בגנים. זה הכוח שלנו להיות עם הנבחר לאורך כל הדורות. הכוח הגדול לקדש את החיים. נכון, לפעמים גם קידוש החיים מגיע לידי מסירות הגוף, אבל עיקר הדברים זה לחיות את החיים בקדושה, בניגוד לכל הכוח המזויף של ישמעאל. והכוח הגדול הזה, חז"ל מלמדים אותנו בקטע 14, רבי עקיבא אומר, ארבע עורלות הן, נאמרה עורלה באוזן, שנאמר, והנה ערלה אוזנם, עורלה בפה אין אני ערל שפתיים, עורלה בלב וכל בני ישראל ערלי לב, וגם עורלת הגוף. זה המילה. זה עונה יצחק לישמעאל. ולכן, כשחזב האם ללמד אותנו, שאף על פי שישמעאל יש לו מסירות הגוף, וזה נותן לו הרבה כוח, וזה גורם לו שאומות העולם יפחדו ממנו, כמו שעינינו רואות, הם יודעים בדיוק מה יכול לקרות. גם אנחנו רואים באמת איך הם, אין להם שום בעיה ללכת. אלפים, עשרות אלפים, למרות שהם יודעים שאולי ירגו אותם. הם הולכים. והכוח הגדול הזה של ישמעאל מצטרף אליו עוד כוח, שהוא הבן של אברהם. להיות הבן של אברהם זה להתפלל לאותו אלוה שאנחנו מתפללים. רק יצחק בא ואומר לו, שאתה מתפלל לבורא שמיים וארץ, מה אתה עושה? אתה מוריד אותו אליך. לכל מה שאתה עושה, אתה אומר בשם השם, אללה אכבר. אצלנו זה בדיוק הפוך, אנחנו משתדלים לרומם את עצמנו אליו. חז"ל באים ואומרים לנו שהאורחים באו לאברהם אבינו, והנה 3 ישמעאלים, אברהם מכניס אותם הביתה, אז הוא נותן להם לרחוץ את הרגליים. אומרים חז"ל, למה לרחוץ את הרגליים אלה את הידיים? כי הישמעאלים משתחווים לאבק שברגליהם. מה זאת אומרת ישמעאלים משתחווים לאבק שברגליהם? מי משתחווה לאבק? אלא האבק, הדס, מתחבר לנעליים, לבגד. איפה שאדם הולך, האבק מתחבר אליו. זאת אומרת, איפה שהם הולכים, הם לוקחים את בורא עולם, משתמשים בו להצביק את מה שהם עושים. מורידים אותו אליהם. אצלנו, זה בדיוק להפך. אנחנו משתדלים לרומם את עצמנו אליו. לכן תראו כמה נפלא, כשהבאר מתגלת לאגר, לישמעאל, איך קוראים לבאר הזאת? באר לחי רואי. מתי מוצאים עוד פעם את הבאר הזאת? שעברה, כשיצחק אחרי העקדה חוזר אלינו. יצחק אחרי העקדה הולך והוא פוגש את רבקה. איפה הוא פוגש אותה? שם בבאר לחי רואי. זה עבר אלינו. זה הניצחון שלנו, הכוח הגדול שלנו, זה שאנחנו מרוממים את עצמנו לבורא עולם. לא מורידים אותו אלינו, ליום יום שלנו, לצרכים שלנו, להצדיק שכל מה שאדם עושה, כי השם אמר לו לעשות. זה הם עושים. אצלנו זה בדיוק להפך. אבל יש לו את הכוח הגדול הזה של התפילה. מכוח הגדול הזה, מכוח התפילה הזאת, והמילה נאמר בחז"ל בקטע ה-15, ונתן להם חלק למטה בארץ הקדושה, בעבור מילה היא שבהם, ועתידים לישמעאל לשלוט בארץ הקדושה. כשהוא ריקם מהכל זמן רב, כל זה היה עד שחזרנו הביתה, כמו שהמילה שלהם ריקנית. ומאז יעקבו לבני ישראל מלשוב למקומם. הם מעכבים אותנו מלשוב הביתה. עד שתכלה זכות העיר של בני ישמעאל. ועתידים לישמעאל לעורר מלחמות חזקות בעולם. וכל מה שאנחנו רואים זה רק חלק ממה שחזם מלמדים אותנו. אז את זה רוצים חזה לעורר אותנו. תפילה כזאת שאחרי שנתפלל אותה נרגיש שהסרנו את העולם מעט מהלב, מעט מהשפתיים, מעט מהאוזניים, לא כל תפילה, אבל מדי פעם תפילה שגורמת לנו להרגיש את השני אחרת, להקשיב אחרת, לדבר אחרת. תפילה כזאת בכוחה לעמוד מול העוצמה הגדולה של ישמעאל. ואת זה נדרש מאיתנו. זוהי החובה הגדולה שמוטלת עלינו. מעניין מאוד בשולחן ערוך באור החיים נאמר פעם אחת בלבד בכל השולחן ערוך על עבירה מסוימת שאדם עושה. נאמר על העבירה שגדול אבונו מנסו. זאת אומרת, האבון הוא כל כך גדול. היו שואלים אותנו, על מה יכתוב לנו השולחן ערוך? גדול אבונו מנסו. זאת אומרת, האבון הוא כל כך גדול, קשה לשאת אותו. היינו אומרים על עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, על העבירות מהסוג האלו. השולחן ערוך כותב את זה על מי שמדבר בחזרת השחץ. הפעם היחידה שזה כתוב בכל השולחן ערוך, מי שמדבר בחזרת השחץ. להראות לנו איזה כוח אנחנו יכולים לקבל דרך התפילות שלנו, ואיזה כוח יכולים לאבד אם לא עושים את זה בצורה הנכונה. ואז הכוח עובר אליו, אל אותו ישמעאל. ואם ככה, אז מבינים עכשיו טוב מאוד מה הכוונה שישמעאל נולד בקשת, מתרבה בקשת, חי בקשת. ישמעאל הבין שהכוח שלו זה לא רק המילה, זה גם התפילה. ואלה שני הדברים שבולטים אצל ישמעאל: מסירות הגוף, מוכן להתאבד, להתפוצץ ולהאמין שהוא יקבל כיסא ליד בורא עולם, ותמיד בתפילה. תמיד, תמיד בתפילה. כי קשת מסמלת, רפרזנט תפילה. יעקב אומר ליוסף, שנותן לו את העיר שכם, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, כותב רש"י בקטע ה-18, בחרבי ובקשתי, חוכמתו ותפילתו. קשת זה תפילה. ולעמוד מול התפילות האלה, זה התפילה האמיתית שלנו. אבל עוד יותר מזה, נבין בדיוק מי זה ישמעאל. כותב לנו הרמב״ם באיגרת תימן, אם לא היינו יודעים שזה איגרת תימן, היינו חושבים שכתב את זה מישהו היום. כך כותב הרמב״ם בקטע 25, נראה כמה שורות. ואתם, אחינו, ידוע לכם שהקדוש ברוך הוא הפילנו במאמורות אבונותינו בתוך אומה זו, שהיא אומת ישמעאל, שרעתם חזקה עלינו, והם מתחכמים להרע ולמאוס אותנו, כמו שגזר עלינו התברך באויבינו פלילים. הם מנסים בכל דרך להתחכם ולהרע ולמאוס אותנו. ושלא עמדה על ישראל אומה יותר אויבת ממנה, ולא אומה שהרעה בתכלית רעה לדלדל אותנו, להקטין אותנו, למאוס אותנו. איפה? בתוך הבית, בתוך העולם כולו. אפילו דוד המלך עליו השלום, שראה ברוח הקודש כל הצרות העתידות לישראל, התחיל לצעוק ולקונן בלשון אומה מרעד בני ישראל, ואמר, אוי לי, כי גרתי משך, שכנתי עם אוהלי קדר. מי זה קדר? ישמעאל. ואני מדלק כמה שורות, שורה אחרי שכתוב דניאל ח' י', ואנחנו בעודנו סובלים שעיבודם, שימו לב, וכזביהם ושקרותם למעלה מיכולתנו, שאין ביכולת האדם כוח לסבול. השקרים שלהם עולים על השמיים, אין, אי אפשר לסבול כאלה שקרים, אי אפשר, וצועקים הכל שקר. זה כמו כל קורה במדבר. הוא מסיים הרמב״ם השורות האחרונות, וכל זמן שאנו רודפים שלומם, רוצים אחריהם, נותנים להם עוד חלקים, עוד מקומות בארץ ישראל, הם דורשים, רודפים אחרינו בחירום ובמלחמה, מנצלים את המקומות האלו להגביר את המלחמה, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה. אין שום רצון להכיר בעצם קיומנו כעם הנצח, להכיר בעצם קיומנו כעם יהודי בארצו. כשיש אומות כאלה שלא יכולים לעמוד מול ישמעאל, כי ישמעאל משתלט על אירופה, משפיע בכל מקום, גורם לפחד נורא, וראינו כשהם מתחילים לעשות איפה שהם עושים מה שהם עושים, לא קל לעמוד מולה. באים חז"ל ואומרים לנו, הנה תראו את התהליך, רק שנפקח את העיניים, מצבנו ערב ששת הימים היה הרבה יותר מסובך, היה הרבה יותר מורכב, ובשישה ימים זכינו לניצחון הגדול. אבל אחר כך, שלא ידענו לשמור היטב את המתנה, אז הגיע אור אדום, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת לבנון הראשונה, השנייה, אינתיפאדה ראשונה, אינתיפאדה שנייה, וכך רואים את התהליך, וכל כולו רק לעורר אותנו, שנאמין בכוח המיוחד שיש בנו, שקיבלנו מבורא עולם, שנאמין שאנחנו שונים מכל העולם, שנאמין שהתפקיד שלנו זה להיות אחד, להסיר עורלה מהשפתיים, מהאוזניים, מהלב. כשאת זה אנחנו עושים, אין מי שיכול לעמוד עלינו. כשאנחנו גוי אחד, הם לא יכולים להיות אחד. הם לא יכולים להיות. הם כל הזמן, כפי שנאמר בתהילים, מיד בהתחלה בתהילים, למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק? התייצבו מלכי ארץ ורוזנים, נוסדו יחד, מלכי ארץ ורוזנים, כל המנהיגים נוסדו יחד, על מי? על השם ועל משיחו. אבל בורא עולם אומר לנו, בניי, אל תדאגו, כל מה שאני עושה, למענכם אני עושה. יושב בשמיים, ישחק, השם ילעג למו. אבל כל זה, אם אנחנו נבין את מה שמוטל עלינו, שאנחנו אומרים בראש השנה, עוד יזכור לנו אהבת איתן, ובבן הנעקב ישבית מדנינו, ובזכות הטעם יוציא היום היום לצדק דינינו. אז מה זאת אומרת, ובבן הנעקב ישבית מדנינו? שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו את עקדת יצחק? לכן תוקעים גם בשופר ויזכור את עקדת יצחק. מה בדיוק לזכור? למה דווקא עקדת יצחק? כי יצחק ישריש בנו את הג'ינס, את הגנים של מסירות הנפש. יצחק הטביע בנו, זה התשובה שיצחק נתן לישמעאל, לך יש את מסירות הגוף, נימולת בגיל 13, לך אין בעיה להתפוצץ באמצע רחוב, באמצע אוטובוס, או בכלל לצעוד למוות בלי שום בעיה. לנו יש את מסירות הנפש, לחיות את החיים עם קדושה, לחיות את החיים עם כבוד שמיים. זה יצחק ענה לישמעאל. וכשאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יזכור לנו, עוד יזכור לנו אהבת איתנו בבן הנעקד ישבית מדנינו, בעצם אנחנו באותו זמן אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו נשתדל קצת יותר להרגיש, לחיות עם הגנים שקיבלנו מיצחק אבינו. כוח להסיר את העולם מהשפתיים, מהאוזניים ומהלב. ולכן תראו כמה נפלא שחזל מלמדים אותנו בקטע ה-19. אמר רב יצחק, שלושה נקראו בשמם לפני הקדוש ברוך הוא עד שלא נוצרו. שלושה, התורה מספרת לנו איך יקראו להם לפני שנולדו. מי הם? יצחק, שלמה ויושיהו. ויצחק כתיב, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. בשלמה מה הוא אומר? הנה בן נולד לך, והוא יהיה איש מנוחה, והניחותי לו מכל אויביו סביב, איש שלמה יהיה שמו. שלמה יהיה שמו. יושיהו כתיב, ויקרא על המזבח בדבר השם, ויאמר מזבח מזבח, כה אמר השם, הנה בן נולד לבית דוד, יושיהו שמו. אז אלה נקראו בשמם לפני שנולדו. שיחים חזל ואומרים, יש אומרים, אף ישמעאל באומות, שאומר לה המלאך, היא נחרה ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל. מה זאת אומרת יש אומרים? כתוב בתורה, שהמלאך אמר לה לקרוא לו בשם ישמעאל, אלא המשותף ליצחק, שלמה ויושיהו, יצחק גילה את נקודת החיבור בין שמיים וארץ. איפה היא? בהר מרום הרים, בהר הבית, בהר המשחה, ליד הר המשחה, בהר המוריה. שם נקודת החיבור בין שמיים וארץ. שלמה המלך הפך את המקום למקום כזה שכל העולם מבין, כל העולם מבין, פה נקודת החיבור. זה שהיום מגיעים מיליונים בשנה לכותל, מיליונים. מה הם באים? לקיר? עומדים מול הקיר? מדברים לקיר? עם מי הם מדברים? לא, זה לא קיר. הם מבינים מה זה אמונה. הם מבינים שיש בורא עולם. אמנם בצורה לא נכונה, הם מבינים שיש כוח אלוקי. שם הם יודעים זה הכי קרוב. שם אפשר לדבר, להרגיש הכי קרוב. את זה שלמה המלך הראה לכל העולם בזמן שהיה הבית. אבל כותב לנו הרמב״ם, שידע שלמה שהבית יחרב. בקטע 21, אבן הייתה בלכות בית הבחירה, אבן הייתה בקודש הקודשים, במערבו, שעליה היה אהרון מולך, ולפניו צמצן את המן ומתה אהרון, ובעת שבנה שלמה את הבית, וידע שסופו להיחרב, בנה בו מקום לגנוז בו אהרון למטה, במתמוניות עמוקות והכלכלות, בנה טנלס, מנהרות, מתחת להר הבית, שם הכניעו, שם הכניסו את הארון, צמצן את המן מתאה ואת הארון ברית השם. יושיהו המלך ציווה וגנזו במקום שבנה שלמה, שנאמר ויאמר לנביאים המבינים, לכל ישראל הקדושים, להשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה, בן דוד מלך ישראל. אין לכם מסרה בכתף, אתה עבדו את השם אלוקיכם, ונגנז עמו מתאה הארון והצמצנת של המן ושמן המשחה, וכל אלה לא חזרו בבית שני. אז יושיהו דאג שמקום המקדש יהיה קדוש גם כשהבית חרב. זה המיוחד ליצחק שלמה ויושיהו. בא ישמעאל ואומר, על מה אתם מדברים? על מקום שמתפללים, מתחברים עם בורא עולם? גם לי יש מה להגיד. גם אני נמצא שם. גם אני מתפלל לבורא עולם. הוא מתפלל לאותו בורא עולם שאנחנו מתפללים. וכשהוא מתפלל, או-הו, תפילה בלי להוציא מילה, תפילה עם כוח גדול, אז ישמעאל גם טוען בעלות על זה. אבל כמו שאמרנו, הוא מוריד את הקדוש ברוך הוא אליו, להצמי כל מה שהוא עושה. אנחנו מרובבים את עצמנו לקדוש ברוך הוא. מהי תפילת מנחה? מתי נתפלל מנחה? תפילה שפיקן יצחק. אחר הצהריים, שכולם שרים הביתה. בבוקר יוצא אדם לעבודתו, אחרי הצהריים חוזרים. שהכל חוזר לרות, לסורס, למקור. אז מתפללים, זה מנחה, זה יצחק. זה מה שהוא מלמד אותנו. אז לכן, שנמצאים באמת בזמנים כאלה, מצד אחד רואים מה בני ישמעאל רוצים להולל עם אומות העולם ביחד, עם ההסכמה שלהם. מצד שני, אנחנו הרי קוראים את ההפטרות של שבט נחמתה. ואיך נאמר בהפטרה שקראנו? וקראת ישועה חומותייך. אומר על זה בעל הטורים בקטע 24. ארבע פעמים בכל התנ"ך כתוב את המילה וקראת. פעם אחת וקראת שמו ישמעאל. פעם נוספת וקראת אתכם הרעה באחרית הימים. עוד פעם וקראת שמו עמנואל. ועוד פעם וקראת ישועה חומותייך. אומר בעל הטורים, על ידי קריאת ישמעאל קראת הרעה. אבל על ידי קריאת עמנואל קראת ישועה חומותייך. רק בנו הקדוש ברוך הוא שם את שמו. ישראל. רק באומה שלנו. עמנואל, ישראל. אבל כשאנחנו שוכחים את זה, או לא עושים את זה כמו שצריך, ישמעאל בא לעורר אותנו. בא לעורר אותנו. שנעשה את מה שצריך, הוא לא יקבל את מה שהוא רוצה. אדרבה. משכיל הגויים ויעבדן. וראינו, עינינו ראו מה קרה, איך אימפריות מסביבנו, עמים, עם כוח אדיר של שלטון, של 30-40 שנה, בין לילה, תוך שבוע, נעלם כלא היה. כלא היה. רואים עם כוח אדיר והכל מתפרק. זה ללמד אותנו מה יהיה לקראת הגאולה, כמו שכתב בעל הטורים. ולכן, אם אנחנו בימים האלה לקראת ראש השנה, הולכים באמת עם תוספת של תפילה, כשלא מתחיל להגיד סליחות בראש חודש אלול, מוסיף אותם לקראת ראש השנה, זה נקרא תפילת הסליחות, כי הסליחות נראות בדיוק כמו מנחה, אשרי, חצי קדיש, סליחות, תחנון, קדיש תתקבל, ממש מגדיל את תפילת המנחה. התפילה של מי? של יצחק. הסליחות כל עניינם לעורר בנו את זכותו של יצחק, לעורר בנו את הכוח של מסירות הנפש לחיים נורמליים, אבל כאלה שהדיבור הוא אחר, האוזן היא אחרת, הלב הוא אחר. אז אין כוח לישמעאל לעמוד מול זה. אם נתעורר באמת בכיוון הזה, זה מה שבורא עולם רוצה מאיתנו. לא לצאת מסדרי הטבע, כל אחד יחיה את החיים הרגילים שלו, אבל עם הלימוד הגדול הזה שמלווה אותנו כל הימים הנוראים, השופר של יצחק, המסירות הזאת, זוהי הברית של יצחק. כי בברית לפני כמה שנים בראש השנה, ושעושים ברית בראש השנה, הזמן לעשות את הברית זה בדיוק לפני תקיעת שופר. והמואל היה גם התוקע, עשה את הברית, את כל דיני הברית עם המציצה, כפי שהם עושים את זה בכלי, עושים את זה בפה, עשה את זה בפה, כאשר היה לו דם על השפתיים מהתינוק, הוא תקע עם זה בשופר. תקע עם זה בשופר. לחבר את הזכות של הברית עם זכות העקדה. שמחברים את זה ביחד. והפירוש הדבר שביום יום שלנו, ביום יום שלנו יש את המסירות הזאת, בבן אדם לחברו, כל השאר אומר הקדוש ברוך הוא, אני כבר דואג. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו דבר אחד, שהתפילין שיש לו בראש, אנחנו הרי אומרים, עשה למען פרח. מה זה פרח? פרח זה התפילין. התפילין שיש לקדוש ברוך הוא, מה כתוב בתפילין האלה? ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. שאנחנו נבין שאנחנו אחד ושונים מכל אלה שמסביב. אז נוכל מכוח זה באמת לזכות ולהתקיים בנו אותם תפילות שאנחנו מתפללים, אבינו מלכנו, אפר עצה את עובנו, קלה כל צער ומסתים מעלינו, ונזכה באמת להתקיים טרם יקראו ואני אענה, עודם מדברים ואני אשמע, באמת בורא עולם במהרה יגלה את כל מלכותו על כל העולם כולו, מלוך על כל העולם, לא רובו ככולו, כל העולם כולו בכבודיך, ויכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תיחה כל ברך, ולך תשבע כל לשון, ובסייעתא דשמיא, בכוח זה נזכה לגאולה השלמה, מתוך ברכה ושמחה. שבוע הבא בעזרת השם, יש לנו זכות מיוחדת, ברוך השם, בשנים האחרונות זה קרה פה, בכנסת הזה, זכות מיוחדת במינה, הלילה האחרון של השנה. הלילה האחרון, נכון, יום שלישי, לא פשוט, יש 3 ימים של חג.